אנחנו בפרשיות הללו פשים בצורה מאוד מאוד מרשימה בדמותו של יוסף הצדיק. יוסף בעצם מתגלה כאדם עם כישורים נפשיים ושכליים כבירים. בעברית שלנו בעצם הוא מתגלה ככוכב עליון. איפה אנחנו רואים את זה? יוסף כבר מגיל צעיר ביותר חולם חלומות של מלכות, הוא שואף למלכות. הרי אם הוא לא היה מזדהה עם החלומות הללו, הוא לא היה משתף את האחים בחלומות הללו. עצם זה שהוא משתף אותם זה רעיונות שהוא מאמין בהם. תחשבו, מדובר פה על אדם שהוא צעיר מאוד בגילו, מדובר פה על אחים הרבה יותר מבוגרים ממנו. יוסף יש לו שאיפות כבירות למלוכה בבית יעקב, ובוודאי גם בהמשך. יוסף, לאן שהוא לא מגיע, הוא תמיד מיד מזהים אותו עם המשבצת של מנהיגות. הוא מגיע לבית פוטיפר, פוטיפר מיד ממנה אותו כמנהל ענייני הבית שלו. אחרי זה בתוך בית הסוהר, מיד יוסף מתמנה כנציב שירות בית הסוהר במצרים. מיד מזהים את הכישורים שלו, ומיד מקבל את התפקיד הזה. ותראו, גם כאשר פרעה, קראנו את זה בפרשה האחרונה, חולם את החלומות, ופרעה מחפש בכל מחיר אדם שיפתור לו את החלום, והוא מוצא את יוסף. יוסף פותר לו את החלום, אבל יוסף לא מסתפק בפתרון החלום, הוא מיד מגיש לו תוכנית כלכלית. תחשבו, אתה אסיר פה במצרים, אתה מבא מבירה עמיקת, אתה בא מבור עמוק, תרתי משמע, אתה הכל כולך אסיר, אתה נטע זר פה במצרים, מפגישים אותך עם מלך מצרים פרעה, ואתה מציע לו כבר פתרונות כלכליים. זה הזוי. מאיפה זה בא? כוחות נפש כבירים, כוחות שכליים כבירים. הוא כל מקום מיד מזהה, מבין, טק טק טק, כבר הולך להניג. פרעה, מלך מצרים, תבינו, בימים הם מצרים הייתה אימפריה כמו היום ארצות הברית, עושים. פרעה מיד ממנה אותו. תודה. עוד מעט נעשה פה מזומן. פרעה מיד ממנה אותו כמשנה למלך. מה משנה למלך? ראיתם פעם מדינה? אסיר שזה אתה יוצא מהבור, פתאום הוא נהיה משנה למלך, הוא נתין זר פה. מה זה? תזכרו על מה השליחו אותו לבור, על הסיפור של אשת פוטיפר. מדהים. בעזרת השם, השבת, כשנקרא בתורה פרשת ויגש, כפה חשוב לשים לב לדברים מאוד מאוד מרשימים. יש רגע של התרגשות. יוסף, יהודה מצליח לחדור לליבו של יוסף, ויוסף אומר להם, ויום יוסף אליך ואני יוסף עוד אבי חי. הוא אומר להם, אני יוסף אחרי מה שמכרתם אותי מצרים. עכשיו, אוקיי, היה רגע של התרגשות, מצוין. שימו לב איך מיד יוסף עובר לפסים מאוד מאוד פרקטיים של מנהיג. מה אומר? ואתה אל תעצבו ואל יחר ביניכם, כי מחרתם מנהיג, כי למחיה שכני אלוקים לבניכם, כי זה שנתיים, הוא נותן להם עכשיו את הסקירה הכלכלית, זה שנתיים הרב בקבע, ועוד 5 שנים אשר אין חיל וקציר, וישלחן אלוקים לבניכם לשום לכם שירית בארץ ולחיות לכם לבטה גדולה. ואתה לא אתם שלחתם, שלחתם אותי ענקי אלוקים. שימו לב מה הוא אומר, הוא עוד פעם מדבר על מלכות. והישימני לאב, לפרעה ולאדון, לכל ביתו ומשול בכל ארץ מצרים. מיד חוזר. כמו חבר'ה, אני פה המושל. תבינו מה אני, מי אני? ומה הוא אומר? מערו ועלו אל אבי, ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף. מה? מה היינו מצפים? יוסף יגיד, תמסרו לאבא, וואי, איך אני שמח, אני כבר מתרגש לפגוש אותו, מה הוא אומר? הוא מיד מדבר, ענייני מלוכה, אומר, מה? בנקו אמר בנך יוסף, שמעני אלוקים לאדון, לכל מצרים, ואני פה אדון, ראתה אלא אל תעמוד, וישבת בארץ גושן וכו'. ואז בהמשך הוא אומר, והגעתם להביא את כל כבודי במצרים, ואת כל אשר ראיתם ומיירתם והורדתם את אבי הנה. יוסף כל הזמן, זה מדובר פה, אתם תבינו, לא פה על אדם עם כוחות כבירים, קרוץ מחומר של מנהיגות, תמיד רואה את הדברים בריאה כוללת, רחבה, כל דבר מיד יש לו פתרונות, רעיונות, ומוביל ומנהיג, משהו אדיר, זה כוכב עליון, כביר. זה מצד אחד יוסף. צד שני, יהודה, אתן יודעות שבפרשה הזאת, במדרשים, חז"ל מדברים הרבה על פסגת הפסגה של, במפגש הזה, שבין יהודה ליוסף. הנה המלכים נועדו, המלכים זה יהודה ויוסף, זה מפגש הפסגה. ומה כוחו של יהודה? יהודה הוא לא כוכב עליון כמו יוסף, ממש לא. אין לו חידושים, אין לו המצאות. בואו נראה מה כוחו של יהודה. איפה נפגשנו עם יהודה? קודם כל פגשנו אותו במחירה של יוסף, כאשר האחים רוצים להרוג אותו. אז יהודה פונה לאחים ואומר להם, אומר להם כדבר הזה, ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע? כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, לכו ונמכרנו לשמלים וידינו אל תיבו, כי אחינו בשרנו וישמו אחיו. יהודה מחדש פה משהו, מה הוא אומר להם? הוא אומר להם, מה בצע? כי נהרוג את אחינו. הוא משתמש פה במוטיב, אחינו. ידינו אל תיבו, כי אחינו בשרנו וישמו אחיו. שימו לב, המילה אחים כמה פעמים מופיע, כתוב, ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע? כי נהרוג את אחינו. לכו נמכרנו לשמלים וידינו אל תיבו, כי אחינו בשרנו וישמעו אחיו. הוא מדבר על המוטיב של אחים. יש פה איזה חידוש גדול? לא. אחר כך קראנו בפרשה הקודמת שבאים לשכנע את יעקב שייתן להם את בנימין, כי יוסף אמר להם, בלי בנימין אין לכם מה לבוא. ראובן, כשהוא מנסה לשכנע את יעקב אבינו, הוא מדבר בסופרלטיב, מדבר גבוה גבוה. מה הוא אומר? היה ראובן אותם למור, הלא אמרתי לכם, רגע לפני זה, והיום ראובן אל אבי למור, את שני בניי תמיד, אם לא הבאנו אליך, נע אותו על ידי ואני אשבנו אליך. ראובן אומר, שמע, אני אכן לוקח סיכון, אם אני לא אחזיר את בימין, אז שני הבנים שלי אני מבטר עליהם. זה לא משכנע. פתאום בא יהודה, הוא אומר דברים משכנעים. יהודה תמיד המשכנע. ראינו במכירת יוסף, הוא שכנע, הוא אמר, אחינו, מה בצע כי נהרגנו. וגם פה, ואומר אליו יהודה, עדי בנו איש למור, לא תראו פניי בטיחים. אם אשך משלח תכינו איתנו ונדע משבע לך אוכל. ואומר לי יעקב, אם אינך משלח לא נרד, כי שמר אלינו, לא תראו פניי בלתי אחים איתכם. הוא אומר, תשמע, אתה לא רוצה לתת בנימין? לא נרד, כולנו נמות מרב. מה אתה מדהים? יעקב אבינו מיד משתכנע. אז יהודה תמיד המשכנע. במחירת יוסף הוא שכנע, בנושא של בנימין הוא משכנע. גם בפרשה שלנו, שנקרא השבת, יהודה המשכנע. הוא נותן נאום שלם ליוסף. הוא חידש משהו בנאום, כלום. לא מחדש כלום. יהודה אף פעם לא מחדש כלום. שום דבר לא. מה הוא מחדש? הוא אומר ליעקב, אומר ליוסף, ביקשת נביא את בנימין, מה שביקשת עשינו, מה עכשיו אתה רוצה? הוא זה שמצליח להביא את יוסף לנקודת שבר.
מדובר רק על יהודה בקשר ליוסף?
מה?
מדובר רק על יהודה בקשר ליוסף?
מה הכוונה? גם ביהודה ותמר, נכון, את צודקת. גם ביהודה ותמר אנחנו רואים את אותה תחומה שמיד נדבר עליה, אבל בשביל להגיע אני צריך קודם כל את הסיפורים הללו. מה? רגע, אז נדבר. אז מה יהודה? זה אופי אחר לגמרי, אחר לגמרי. הוא לא עוצמתי כמו יוסף, רחוק מזה. הוא לא כוכב עליון. מה כן? מה יש לו? הוא משקף את המציאות. הוא מחדד את המציאות. הוא בא בשם האמת. הוא אמר לאחים, רבותיי, יוסף אח שלנו. בואו. זה מציאות. אנחנו יכולים להרוג אח שלנו? הוא בא ליעקב. אתה לא רוצה בי, אתה רוצה שנמות מרעב? הוא נותן למציאות לדבר. אותו דבר שם יוסף, הוא אומר, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? לאן אתה רוצה לקחת אותנו? כל מה שביקשת עשינו. ומה? כן, יהודה ויוסף אישים החשונים בתכלית השינוי. אם מדברים על עוצמות, ברור שיוסף הרבה יותר עוצמתי, מרשים, חריזמטי, הרבה יותר מיהודה. למרות זאת דווקא יהודה בצאצאיו הם נבחרים למלוכה ולא יוסף בהיסטוריה של עם ישראל. כבר חז"ל מבטאים את זה במדרש. כתוב במדרש בפרשת ויצא, כתוב הדבר הזה, רחל הקטנה ולאה הגדולה. אומרים חז"ל, רחל הקטנה קטנה במתנותיה. צאצאי רחל הם המתנות שרחל נותנת לעם ישראל, הם מתנות קטנות. מה הכוונה? זה מתנות זמניות. שאול שהוא מלך, הוא שייך לשבט בנימין ורחל לשעה, הוא היה זמני. יוסף מלך לשעה. משכן שילו, שהוא גם שייך לרחל, זה שבט אפרים, גם לשעה. לאה גדולה, גדולה במתנותיה. כל צאצאי לאה הם גדולים לעולם, יהודה לעולם. מלכות אצל יהודה לעולם, בית המקדש מקדש לעולם, בית עולמים תמיד יהיה בירושלים לעולם, מתנותיה לעולם. והיום נלמד קטע בשפת אמת על העניין הזה, שיסביר לנו למה בסופו של דבר בשמיים מעדיפים את יהודה על יוסף, למרות כל העוצמות של יוסף. בואו נקרא בפנים. ביגש אליו יהודה, תפרש ממחת, יהודה אומר בי אדוני, כינה יוסף ויהודה הם שני מדרגות, הכוונה בחינות שונות. למה? איתה במדרש יוסף משלו נתנו לו. זה מדרש מאוד מאוד קריטי. משלו נתנו לו, הכוונה כל מה שיש ליוסף בגלל העוצמות הוא זוכה לזה בדין, זה שלו, זה מהכוח שלו, מהדרגה שלו, משלו נתנו לו. תראו את המדרש למטה, מספר אחד. אמר רב שמעון בן גמליאל, יוסף משלו נתנו לו, איך? פיו שלא נשק בעבירה, בזכות זה הוא זוכה למלכות, ששב נאמר ועל פיך יישק כל עמי. גופו שלא נגע בעבירה זוכה למלכות, על זה נאמר וילבש אותו את גופו בגדי שש. צווארו שלא הרכין לעבירה זוכה למלכות, ויישם רביד הזהב על צווארו. ידיו שלא משמשו בעבירה זוכה למלכות, ויישר המלך את הבתו מעל ידו ויתן אותה על יד יוסף. רגליו שלא פסו בעבירה ייתון יבואו וירכבו על כרוכין, על עגלה, וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו. מחשבה שלא חשבה בעבירה תבוא ותיקרא חוכמה, שנאמר ויקרו לפניו אברך. מה זה אברך? ראשי תיבות אברך, אב בחוכמה ורך בשנים. כן אומר המדרש, יוסף כל מה שהוא זוכה משלו, לזכות שלו, בדרגות כאלה גבוהות, בעוצמות כאלה גבוהות, זה הכל בזכותו, משלו נתנו לו. ובניגוד לזה ומידת יהודה, מלכות בית דוד דלית לי מגר מכלום. מלכות בית דוד אין לה מעצמה כלום. זה ההפך של יוסף. יוסף כל מה שיש לו משלו, מעצמו, ויהודה אין לו מעצמו כלום. אז מה כן? אז מה הכוח של יהודה? וכל כוחו הוא משהו כלי לקבל, הוא מוכן תמיד בהכנעתו, יש לו ענווה, התבטלות, למה? אל האדון יתברך שמו. כל הכוח שלו זה התבטלות לקדוש ברוך הוא ועשיית הדשמיה שיש לו. זה כוח התפילה. בקטעים אחרים השפת אמת מסביר שהיוד ג' בקשות ב-18, כל שבט הוא כנגד בקשה אחרת. הבקשה ב-18 של כנגד שבט יהודה זה שמה קולנו השם אלוקנו. שמה קולנו זה התפילה, זה עשיית הלשמיה ליהודה. עכשיו תראו איך הוא מנתח את זה. כן,
איפה רואים כתבטות של יהודה?
מיד, אני משיך הלאה. וזהו שכתוב, מה נאמר לאדוני? מה זה מה נאמר לאדוני? אומר השפת אמת, אדוני זה רומז על הקדוש ברוך הוא. הפשט אדוני זה יוסף, אבל אדוני, מה נאמר לאדוני? לקדוש ברוך הוא. ובכוח הכנעה זו תיקן הכל. יהודה כל הכוח שלו בוטח נאב ההתבטלות. אומר השפת אמת, ומידה זו הוא בחינת יהודה ודוד, כמו שכתב מוריס קני ז"ל, יהודה השם כלול בו. רבותיי, האותיות של יהודה מורכבות, יוד קי וו קי, זה השם כלול בו, והאות דלת. אז הוא כל כולו זה סייעת הדשמיה. ומה זה האות דלת? תראו את ההמשך. ואות דלת שהוא מלא הכנעה ביותר יודע שהשם בו, כל הכוח שלו זה עשיית הדשמיה. למה דלת זה הכנעה? איפה השפת אמת לקח את זה? הגמרא במסכת שבת כותבת, מסבירה למה האות ג' פניה מופנות לכיוון האות ד'. אומרת הגמרא, ג' ד' זה ראשי תיבות גומל דלין. ג' זה גומל דלין, ד' זה מלשון דל. ושם השפת אמת לקח את הרעיון שהדלת של יהודה זה אותה דלות, אותה התבטלות, אותה ענווה שיש לו כלפי הקדוש ברוך הוא, יוד כיוו כי. זה השם יהודה, דלת ליוד כיוו כי, זה יהודה. וכן אומר השפת אמת, הדבר הזה גם רמוז באותיות של דוד המלך. למה? הדלת של דוד המלך, אמרנו דלת זה שפלות, זה דלות, וזכה אחר כך להמשכת הקדושה, האות וו מסמלת את ההמשכה. אם כן, מתוך ענווה הוא מצליח להמשיך את הקדושה, ולמרות זאת, למרות שיש בו קדושה, הוא ממשיך עם אותה ענווה. ומכל מקום נשאר אחר כך ד' כמקודם, דוד ד' ו' ד', הוא ממשיך להיות עם הד', זוהי ענווה. ואז הוא אומר ככה, כבר ביארנו במקום אחר עניין מאמרם במסכת יומה. כתוב ככה, שימו לב למאמר, כמה לא חלי ולא מרגיש גברה דמרי סאי. נסביר, אדם שאדון עוזר לו לא חלי ולא מרגיש, כמובן הוא לא צריך לדאוג כי יש מי שדואג לו. מה הכוונה? מי זה כאן האדון? הקדוש ברוך הוא. מי שהקדוש ברוך הוא מסייע לו, יש לו סייעתא דשמיא, הוא לא צריך לדאוג. מה הכוונה? תראו את המשך הגמרא, אני קורא עוד פעם, כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמרי סייה. מי שיש לו סייעתא דשמיא של אדון העולם, לא צריך לדאוג. איך? שאול באחד ולא עלתה לו, דוד בשתיים ועלתה לו. מה הסיפור פה של הגמרא? מה זה שאול באחד ולא עלתה לו? מה זה? אורך תענן בחולם שקונה מדרום. מה היה עם שאול באחד ולא עלתה לו?
חטא.
איך?
חטא.
איזה חטא?
הוא לא
הרג את הגג ואת הצום. מה זה לא עלתה לו? לא עזר לו. מה התשובה? הוא איבד את המלוכה. אמר לו שמואל, מה שמואל אמר לו? אם קטן אתה בעיניך ראש שבטי ישראל, מה? אתה תתנהג כמו מלך, מה אתה פה, מה זה? קיבלת ציווי להרוג את המלך? תהרוג, זהו. המלך צריך להתנהג כמו מלך, ריבון צריך להתנהג כמו ריבון. אתם ראיתם השבוע את הסרטון שהפיצו על הרביעה הזאת שנתנה סתירות למפקד הפלוגה? באיזה כפר? היה כפר, יש כפר, לא יודע איפה הכפר הזה נמצא. היו שם זה קצין, סרן, בדרך כלל סרן זה מפקד פלוגה, ועוד איזה חייל סמל, אני לא יודע אם שמרו שם משהו. יש שם איזה רביעה, החליטה שהיא רוצה להתגרות בהם, נתנה לו סתירות, מכות, הוא לא הגיב. אז האינטליגנטים אומרים, זה כוח האיפוק. יש רק בעיה שערבים לא מבינים את השפה של כוח האיפוק, הם לא שמעו על המילה איפוק. של ערבים, זה, 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 זה מה שהם חיפשו, זה להראות להם שהם ניצחו את גוליית. בשבילהם זה, צהל זה גוליית. זה כוח האיפוק, אבל רבותיי, ריבון לא מתנהג ככוח האיפוק. מי שיבוא אליך הביתה ויפרוץ לך לבית, אתה לא אומר אני מגלה כוח איפוק. אם זה הבית שלך, אתה ריבון, אתה בא לבית או לא? אתה לא בא לבית, זה בעיה אחרת. אז מה אומרים הפרשנים? אומרים, כן, יש בעיה, כי אנחנו כובשים, אנחנו שלטון כובש. אז זה הולך ככה, אנחנו שלטון כובש. כמה שידוע לה, אנחנו כבר יושבים פה 50 שנה. מה קורה בכל היישובים הערבים בגליל? שם אף פעם לא אמרו שאנחנו שלטון כובש. כמה שנים אנחנו יושבים שם בגליל? כמה שנים? 70 שנה. פה כמה? 50. אז ה-20 שנה האלה זה עושה את ההבדל בין כובש ולא כובש? צריך להחליט, זה שלנו או לא שלנו? אם אנחנו ריבונים, צריך להתנהג כמו ריבון. אתה לא ריבון? אל תהיה ריבון. תחליט מה אתה. וגם יש בעיה, זה אני אומר לכם, יש בעיה לתת לחיילים תפקידי שיטור, הם לא בנויים לזה. חייל בנוי למלחמה, הוא לא בנוי להיות שוטר. אמרתי לכם, אתה נוסע פה בכביש, אתה רואה חייל אחד נרדם, חייל אחד יושב על הרצפה, זה מפגין חולשה. תמיד בא לי להציע להם במבה וביסטי. לא מזמן עצרתי פה בחנוכה באופרה, אמרתי, אתם רוצים טרמפ? אמרו לי, רק לאילת. יש להם גם בדיחות, יש להם. אבל הערבים רואים, חיילים לא בנוי. זה צריך לשים פה אנשי משמר הגבול, הם בנויים לזה, הם עומדים כמו שצריך, יש להם עמידה טובה, זה הערבים קולטים את זה. אתה שם פה חיילים, הם לא בנויים לזה, פשוט הם לא בנויים לזה, הם בנויים לקרב, למלחמה, לא לשיטור. אבל בכל אופן ענייננו, שאול המלך לא יתנהג כמו מלך. שמואל אמר לו, גמר, נפסדת את המלוכה. דוד המלך, מה כתוב על דוד המלך? כתוב דוד בשתיים ועל תעלו. מה עם שתי עבירות של דוד המלך? עשה על זה תשובה ונמחה לו, המשיך במלוכה. מה עם שתי עבירות? לא, דווקא הגמרא מלאה את וידוחי, זה לא עד בת שבע. אוריה חיתי ויפה והמניין. ודוד המלך עשה תשובה ועל תעלו. אמרו, בבקשה, רב דוד, תמשיך. מה ההבדל? תראו, זו שפת אמת נפלא. אומר השפת אמת, וצריכים להבין למה לא עשייה העוזר והסומך גם לשאול. למה שפת אמת משתמש בביטוי הזה, סייע העוזר? למה הוא קורא לזה סייע? הוא כוון סייע, כוון הקדוש ברוך הוא. למה הוא משתמש בביטוי סייע? כן, אבל למה דווקא המילה סייעה? איך? כן, אבל למה סייעה? תסתכלו אותו בגמרא, תראו. מה כתוב? כמה לחליש ולמרגיש גברה דמרי סייע. זה ביטוי של הגמרא. אז אומר, אז זאת אומרת שלדוד המלך הקדוש ברוך הוא סייע, ולשאול לא, למה לשאול המלך הקדוש ברוך הוא לא סייע? זה השאלה. תשובה, וצריך להבין, אני חוזר, למה לא סייע עוזר והסומר גם לשאול? אך תשובה, כי הם שני עניינים, שאול ודוד, שני סוגים שונים. למה? בחינת שאול הוא קניין יוסף. מה כתוב על שאול שמינו אותו למלך? מה כתוב? גבוה, מורם מכל העם. שאול היה כמו הוא, הוא שייך לשבט בנימין, רחל, עוצמה משלו, משלו נתנו לו. ובחינת דוד סייעתא דשמיא. אם אתה בא משלו, אתה בא בזכות שלך, הוא אומר לשאול, תקשיב, אתה עלית למלוכה בגלל הזכות שלך, כשלת, נכשלת, נגמר, אין לך זכות יותר להיות מלך, אתה בא מצד הזכות. דוד המלך לא בא מצד הזכות, הוא בא מצד ההתבטלות, עשייתא דשמיא, הוא עשה תשובה, אז הוא ימשיך הלאה. זה ההבדל. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא בוחר במחליט שהמלוכה שייכת דווקא לשבט יהודה, לדוד המלך, ולא לצצי רחל יוסף? למה? הרי הם הרבה יותר עוצמתיים. תשובה, ולכן עיקר המלכות ליהודה ודוד, שכך צריך להיות, כי ממלכותו התברך, כי ממלכותו התברך, חלק לרעב, לאותן דלית למגרמיו, לידע ולהודיע, כי להשם המלוכה. למה קרב ברוך הוא מעדיף את הסגנון של יהודה ודוד המלך למלכות, ולא את יוסף? למות הראינו, יוסף היה עוצמה פי מיליון. למה הוא רוצה דווקא את יהודה? למה? עכשיו הגענו לנקודה, אל תרדמו בנקודה הזאת.
יש מקום להגשם.
מה יש מקום?
רק השם שם.
כשיש מנהיג חזק, וואי, הרי זה הסיפור היה, למה כשביקשו משמואל מלך, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, הם לא מועסים בך, הם מועסים בי. זה על חשבון הקדוש ברוך הוא, פתאום סוגדים לאדם, יגידו, וואי, איזה גאון הוא, איזה חכם הוא, איזה אמיץ הוא, איזה... ואיפה הקדוש ברוך הוא פה? אתם יודעת, אחרי מלחמת ששת הימים, אתם ראיתם את זה עוד גבוה, מלמעלה, למעלה, למעלה. זה עוד היה הרבה, לפני 40 יום קודם מצירת הולד. הרבה לפני 40 יום. היו שלטי ענק בחוצות הארץ. שלטי ענק, היה כתוב כל הכבוד לצהל. ובאמת מגיע כבר, חיילים נלחמו מסירות נפש. אבל צריך לזכור, היו שם ניסים גלויים. צריך קודם כל, כל הכבוד לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא פה ניסים אדירים. תחשבו, אנחנו בשישה ימים עשינו, זכינו, למה שאנחנו לא מצליחים לעשות 50 שנה. תחשבו, באותם שישה ימים כבשנו את כל סיני, את כל רמת הגולן, ואת כל יהודה ושומרון. באותם שישה ימים. אתם שומעות טוב? סיני, אתם לא יודעת מה זה, אתם לא הייתם בסיני. הייתם פעם בסיני? אני מקווה שלא, כי אתם כבר נולדתם אחרי. אבל אני הייתי הרבה בסיני, כי שירתנו שם בצבא. סיני זה משהו ענק. אתם יודעות, כשהיינו בצבא, כמה זמן היינו נוסעים מסיני הביתה, כמה שעות היינו נוסעים באוטובוס? חייל יוצא לחופשה, שבינו אותה את המרחקים. אתם יודעות כמה זמן היינו נוסעים? בין 8-10 שעות. מחכים אדירים. צהל באותם שישה ימים כבש את כל סיני, את כל הגולן ואת כל יהודה ושומרון. למה אני אומר מה שעשינו שם אנחנו לא מצליחים לעשות ב-50 שנה? כי עכשיו 50 שנה אנחנו מגמגמים. הנה ראיתם, היא נתנה סתירה לחייל פה, זה לא פעם ראשונה שנים, זה חוזר על עצמו כל הזמן, זה רק מחריב. 50 שנה לא מצליחים. עד מלחמת ששת הימים הייתה סגידה אדירה, ובעיקר אחרי מלחמת ששת הימים, סגידה אדירה לאלופי צהל ולשרים של ממשלת ישראל. איזה אנשים, איזה מפקדים, איזה כוחות. איפה התחיל השבר? מתי? מלחמת יום כיפור. את אותם מפקדים שסגדו להם מלחמת ששת הימים, לכן מלחמת יום כיפור רטפו אותם. היה אחד, היה הצטיין במלחמת ששת הימים, כתבו עליו ספרים, וביום כיפור רטפו אותו, הוא היה צריך לברוח, הוא ברח מהמדינה עד רודזיה, הוא לא חזר יותר לארץ, ושם הוא נפטר. תשאלו את, לא, את ההורים שלכם, אולי גם זה הסבים והסבתות. הייתה סגידה. וביום כיפור הכל נמחק. הכל נמחק. הייתה שבר היום ונורא. שבר היום ונורא. תראו לכם, היה כזה שבר, דווקא ביום כיפור, מי שתפקד מאוד חזק דווקא היה רמטכ"ל, וזרקו הכל עליו, היה מסדר גדול. שעשו ברפידים, רפידים זה היה מקום מאוד מרכזי בסיני, החיילים צעקו לו במסדר, רמטכ"ל המחדל, כך הם צעקו לו. והוא כמה חודשים אחרי זה, הוא קיבל התקף לב, והוא נפטר. ודווקא הוא כן, הוא דווקא כן תפקד כמו זה, מי שאחרי איתם כל הסיפור זה דווקא מדינאים. אבל לא משנה, הייתה שבירת מיתוס מוחלטת. מוחלטת. אחרי יום כיפור עם ישראל קיבל קצת יותר ענווה, הבינו שזה לא פה צהל או כל יכול, צריך סייעתא דשמיא. אני זוכר כשלקחו אותנו, הייתי אז בחור ישיבת הסדר, לקחו אותנו ערב מלחמת יום כיפור לתעלה להיות חזנים, וכבר הייתה כוננות, ושאלנו את המפקדים, למה לא מגייסים מילואים? אמרו, מה, ערבים, עוד היו באופוריה של מלחמת ששת הימים, שערבים ברחו. שכחו שזה כל היה ניסי ניסים. מלחמת יום כיפור נתנה לעם ישראל הרבה ענווה. שום דבר לא נהיה פשוט. ותשימו לב, מאז מלחמת יום כיפור היו כמה מלחמות, אף מלחמה לא הוכרעה, ואף מלחמה לא הייתה יותר הכרעה. כל המלחמות עד יום כיפור, כל יום כיפור הייתה הכרעה. ביום כיפור בסוף הם נכנעו, המצרים, הסורים. אחרי זה התחילו המלחמות, אין יותר הכרעה. מלחמת שלום גליל ראשונה, שלום גליל השנייה, מבצע עמוד ענן, עופרת יצוקה, צוק איתן, כל המבצעים שהיו בעזה, אין הכרעה. אנשים פתאום, רגע, צריך סייעת, זה לא פשוט. צריך סייעת לשמוע לכל דבר. מה שהיה בששת הימים, זה ניסים גדולים, זה לא פשוט. ואז פתאום... איפה התחילה חזרה בתשובה? מתי? איפה התחילה חזרה בתשובה בעם ישראל? מתי? פרה היסטורי? מתי? איך? צוק איתן? צוק איתן היה לפני 3.5 שנים. חזרה בתשובה, מתי החלה? אחרי מלחמת יום כיפור. כי אז בא שבר, אז הערבים שהקדוש ברוך הוא נמצא פה, אנחנו לא פה לבד. אז בא השבר. אומר השפת אמת, הקדוש ברוך הוא רוצה דווקא מלך כמו יהודה, שאנשים לא יטעו בו ולא יחשבו הוא המלך, הוא החזק, לא, זה הסכנה במלך. הרי למה כתוב פרשת שופטים? רואים מה, שום הסימן, כל הגויים אשר סביב אותה, התורה, לא, לכתחילה, מלך זה בא על חשבון האמונה בקדוש ברוך הוא, זה לא פשוט. אומר השפת אמת, לכן הקדוש ברוך הוא מעדיף את יהודה. המשיכה. לידע ולהודיע כי לשם המלוכה ובאמת כל אלו הצדיקים היו הכנה עבור כלל ישראל. הם סללו לעם ישראל את הדרך. הכוונה הצדיקים זה יהודה ודוד. למה? כי צדיקים גבוהים ורמים כיהודה ודוד לא לחינם נכשלו בתמר ובת שבע. אז למה זה קרה? רק כמו שאמרו חז"ל, להורות תשובה, להגיד יש תשובה, גם אם אתה לא בדרגות הכי גבוהות יש מענה, יש פתרון, יש תשובה. להיות נצרכים לפתוח שערי מתנת חינם עבור כלל ישראל. מתנת חינם הכוונה, גם אם אתה לא בדרגה של מי שלא נתנו לו, יש שער מתנת חינם. אתה זוכה לזה בכוח התפילה והאמונה. והם מסיים, השערים הללו עוזרים גם לשפלים בדרגות הרוחניות. למה? כי מועטים הם שיכולים להגיע לדרגה הגבוהה של יוסף, שיוכלו להתמשך אחר פרינת יוסף, שהוא בדרגה שהכל מגיע לו על פי דין משלו נתנו לו. זה מעטים, רובם לא בדרגה הזאת. תגידו לי, זה במקרה שהשפת אמת כל כך מחזיק מיהודה? איך זה מתחבר לחסידות? זה במקרה שהוא מזדהה עם יהודה? תגידו לי, איך זה קשור לחסידות? מה בעל שם טוב עשה? מה הוא עשה? למי הוא פנה? למי הוא המציא את החסידות? למי? הוא פונה לעם ישראל. יש שבר גלול בגלות, עם ישראל מתחק, אומר רבותיי, יש לי דרך בשבילכם, לכולם, האמונה, ההדבקות בקדוש ברוך הוא, השמחה בעבודת השם, זה מתאים לכולם. גם אם אתם לא הצדיקים הכי גדולים, לא התלמידי החכמים הכי גדולים, זה מתאים לכולם, זה החסידות. לכן שפת אמת תמיד מזדה עם יהודה. ואמרתי לכם פעם שכל אדמור שמכבד את עצמו הוא יראה לכם שיש לו ייחוס לדוד המלך. איך זה הולך? לרשי, מרשי לרבי יוחנן הסנדלר, ומרבי יוחנן הסנדלר לדוד המלך. חסידות זה דוד המלך. הגאון מווילנה מזדהה יותר עם יוסף. הוא מבין להעיד על עצמו שהוא ניצוץ של משיח בן יוסף. איפה? הגאון מבין לכל מי שהוא פגש, הוא יראה לו את הפסוק שלו בתורה. הגאון העיד על עצמו שהפסוק שלו בתורה, פשט כי תצא, כתוב אבן שלמה, ומיד אחרי זה כתוב זכור את אשר עשה לך המלאק. אומר הגאון מבין, אבן שלמה זה הוא, זה ראשי תיבות אבן א', אליהו בן. אליהו בן, ומי זה שלמה? אליהו בן? שלמה, זה אבא שלו. מה התפקיד שלי? אומר הגאון מבינה, להילחם בעמלק. מי נלחם בעמלק? משיח בן יוסף. כי כשנולד יוסף כתוב נולד סתנו של עשיו. הגאון מבינה זה יוסף. חסידות זה יהודה. ההתבטלות, הענווה, עשיית הלשמיים, זה חסידות. כן.
כל המוסר גם קשור ליוסף?
מי?
המוסר קשור לדוד.
איזה מוסר? תנועת המוסר?
כן.
לא.
אז כל המוסר?
אותו דבר. תוראי. לכן איתה, שער ואוצר של מתנת חנם גדול מכל השערים. זה השער הכי גדול. כי רבים צריכים לאותו שער. וזה שכתבו בשם האריזל. בי אדוני. יהודה אומר בי אדוני, אומר הרי, מה זה בי אדוני? הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכי, לי יש סייעת הדשמיה, אני עובד עם סייעת הדשמיה. ובאמת השם אדנות לא נזכר ביהודה, כן, יש יוד כיוו, כי לא כתוב א' ד' נון יוד, יוד כיוו, אז זה עצמו הרמז שיש בו הדלד לבד שם ההוויה. זה העניין של הדלד לראות שהוא בהתבטלות, נאמר שהגם שהשם בו לית למיגר מכלול ומקבל עד נוטוי בח עליו לגמרי. תפקו דה, בבקשה. תפחו דף. אם לא קשה לך. עכשיו נקרא את זה מרכז שעה מאוחרת, זה השלמה. בהפטרה של הפרשה השבת, קח לך עץ, והיו לאחדים בידכם, נראה כי יהודה ויוסף הם שני העצים. עץ החיים, זה עץ החיים, מבחינת יוסף הצדיק, הוא הדרגה הגבוהה, כמו שכתוב, בן איש חי, זה עץ החיים. ולכן כתיב, למחיה שלחני. איך הוא מסביר מה זה למחיה, מה זה רומז, על מה למחיה? עץ החיים. להחיות עם רב, עץ החיים. ויהודה, איזה עץ הוא? יהודה הוא בירור התערבות של עץ הדת טוב ורע. זה הדרגות היותר נמוכות. הוא נותן תשובה גם לאלה שהם בבירורים של טוב ורע. יוסף הוא רק הטוב, עץ החיים. אצל יהודה זה בירור של טוב ורע. ושני הנעל הם תורה חיי עולם. תורה חיי עולם לאיזה איזה שייך? דברו! איזה עץ? החיים. תפילה, זה ביטוי של הגמרא, זה חיי שעה. לאיזה איזה שייך? איזה עץ? דת. למי זה שייך? לאיזה אדם? החופשה של חנוכה עדיין בתוככם. יהודה, תודה. כי בחינה הזו השתנות הזמנים. זה חיי שעה. זה הבירורים, זה משתנה. ולעתיד שני העצים הללו יהיו לאחדים כבואר הפסולת ויהיה דעת טוב ולא רע. לעתיד גם עץ הדעת יתעלב ויגיע לעץ החיים, כבר לא יהיה רע. ולכן עכשיו שאנחנו עדיין בשלב של תערובת, מה הדרך שלנו להתמודד? זה הדרך של יהודה. מה הדרך של יהודה? איך הוא מתמודד? צריכים בדרגה הזו סייעתא דשמיא. ואיתה כי דוד המלך עליו השלום אמר, בחנוני ואחר כך נתחרט, והוא עצמו כנ"ל, שהניסיון הוא להסיר הסיוע רק משלו מעצמו. וזה אי אפשר להיות רק מישהו בבחינת עץ החיים, שאין צריך בירור, אבל לומדים בחינת עץ הדת צריכים לעולם סייעתא דשמיא. דוד המלך אומר, בחנני נא, אומר לקדוש ברוך הוא, תבחן אותי, כאילו יש לו כוח עצמי. זה הייתה טעות, כי דוד המלך בנוי רק על סייעתא דשמיא. ואינם יכולים לעמוד בניסיון, כמו שכתוב בגמרא, אם אין הקדוש ברוך הוא עוזר, לא יכול לו. ושבת, שנמצא בו הערה מעץ החיים, זהו שאומרים, תואמה חיים, זהו שבת, זה עץ החיים. ושבת אין בה ערב, בה בוקר. שבת זה הכל חיים. אז לכן תואמה, מי שתואם את השבת מתחבר למה? לחיים זכו. ומאיפה זה הנשמה היתרה יורד בשבת? לכן זכור ושמור בדיבור אחד נאמו, כמו שכתוב, זה בדיבור אחד. מה זכור ומה שמור? מה עץ החיים ומה עץ הדת? זכור ושמור, מה? מה זכור? זה עץ החיים או עץ הדת? דעת, ומה זה שמור? לא, איזה דעת, מה פתאום? אוי ואבוי. זכור זה עץ החיים, זכור, אתה דבוק כבר, זכור. שמור זה להיזהר. שמור, ממה נזהרים? מעץ הדעת, טוב ורע, מהרע. אז מה כתוב? זה שכתוב, זכור ושמור בדיבור אחד. נאמרו, מה זה דיבור אחד? מה זה אומר דיבור אחד? והיו שני העצים לאחד, הם מחוברים, כמו שכתוב והיו לאחדים, והוא שהוא מעין עולם הבא, שאז יהיו לאחדים ממש. וזכור בחינת עץ החיים ושמור עץ הדת, כמו שאתם אמרתם שצריך שמירה, כמו שכתוב לשמור דרך עץ החיים. ובשבת קודש שנפתח שער הפנימי שאין תערובת פסולה, לכן הם לאחדים, שאין תערובת פסולת. וכאן והיגש אליו והיגם כן תיקון החטא, ונשאו לאחדים, כמו שכתוב בזוהר הקדוש בפסוק, ולא עמד איש איתו. הוא נרמז גם בשבת, הכתיב ביני ובין בני ישראל, ולא יש תערובת ומגע נוחי, בשבת אין גויים, כי אין תערובת, לכן נמצא בו אחדות מעץ החיים והדעת הטוב. איי, 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 איי. כן, מוריי ורבותיי, ראינו פה דברים נפלאים. הקדוש ברוך הוא, עם כל העוצמה שיש ליוסף, הקדוש ברוך הוא רוצה דווקא מלאכים, התבטלות, שכולם ידעו, זה הקדוש ברוך הוא. עכשיו, לסיכום השיעור, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. התרבות היום הכללית, הקודם התרבותים של היום, הם שייכים לאן? ליוסף או ליהודה? אני רוצה לעשות פה הצבעה. מי אומר של יהודה? תצביעו. התרבות של היום זה יהודה או יוסף? זה ענווה וצניעות או עצמת ה... להגיד אני ואני 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 ואני? אני שואל יהודה, כמה מצביעות ליהודה? אני כבר רואה שלא תצביעו לאף אחד, אני רואה כבר. רבותיי, התרבות של היום היא יותר ויותר יהודה.
מה?
יהודה. לפני 20-30 שנה אמרתי לכם, עד ששת הימים, עד יום כיפור, התרבות זה אני, אני ואני. יש היום הרבה יותר ענווה, הרבה יותר צניעות, הרבה יותר הכלה. איש ואישה. מי יוסף ומי יהודה. אם פה תפשלו, אני בורח באמצע. ראו, זהרתם. איש ואישה. מי יוסף ומי יהודה. תגידו זה בביטחון. טוב מאוד. וטוב שלא שמעתי את האחרות. אישה זה יהודה. נהור, בטח נהור. כתוב בזוהר שלמשיח יהיה בו צד בתרבות, צד, יהיה בו צד של האישה. היום זה לא במקרה שאנשים היום פתאום מעמד של האישה הולך ומתעצם וכו', זה אותה תרבות. איך, מה שאת אמת אמר על יהודה? כלי קיבול, יכולת הכלה, זה ההתבטלות, הענווה. יהודה זה יותר שייך לאישה, האיש יותר יוסף. התרבות של הדור צועדת, התרבות צועדת יותר ויותר ליהודה. זה ההבדל בין משיח בן יוסף, משיח בן דוד. אנחנו צועדים יותר ויותר לקראת משיח בן דוד. הראש ממשלה של היום, קוראים לו בנימין, הוא בתווך, באמצע, בין התרבות לשם. ברגע שהוא יבין שהוא צריך לפנות את מקומו לאנשים אחרים, הבא בתור הוא כבר יהיה עוד יותר, הרבה יותר יהודה מהראש ממשלה של היום. כן. בדיוק, נכון, אנחנו רואים את זה לא כל הדרך. גם יוסף, גם ישוע בן נון שנכנס לארץ תמיד, וגם בגולה, כל משיח בן יוסף, זה כאילו התחלה, ומשם עולים לקומה הבאה. עכשיו, מישהי פה שאלה אותי על איפה ראינו על יהודה את התכונה הזאת, נזכור, יהודה תמיד מודה על האמת, הוא אמר לתמר, צדקה ממני. הוא לא מתבצר, צדקה ממני, הוא הולך מיד עם האמת, זה יהודה. רבותיי, זה הקטע שרצינו ללמוד היום, זה קטע מאוד יסודי, מאוד חשוב, נא לחשוב לדברים, להפנים אותם, ולחיות עם זה, להתראות כל טוב שלום.